יומן הצהריים שלנו, רדיו 90 FM, אנחנו איתכם כהרגלנו עד השעה 2, כל החדשות, העדכונים והדיווחים. כאן באולפן על הביצוע הטכני, משה יסטחרוף, בהפקה אלינור אמרה ופז אבו חצרה. אוקיי, אנחנו תכף נהיה כאן עם כל מה שקורה גם בטורקיה, גם בעזה, וכמובן הפוליטיקה כאן אצלנו. בינתיים אנחנו מדווחים על פיגוע בבקעה, צעיר נדקר, יש מצוד אחר המחבל, הצעיר נפצע בינוני, מחבל שהתנפל מאחור על צעיר סמוך לכפר רוג'ה, דקר אותו ונמלט מהמקום. הקורבן עצר במקום לקניות עם בת זוגו, נפצע בינוני כאמור. כוחות הביטחון פתחו במצוד והציבו חסימות באזור, וזה אולי מתחבר לתסיסה, למתיחות שעולה ביהודה ושומרון. אנחנו תכף נהיה כאן עם הפרופסור עוזי רבי על כל הזירות האלה. כן, אז עכשיו אנחנו רוצים לומר שלום לפרופסור עוזי רבי, שלום לך.
שלום, שלום.
מה שלומך?
יכול להיות יותר טוב, אבל...
ברוך השם, כמו שאומרים, כן. בינתיים, עד שאני שואל את השאלה הראשונה ברשותך, אם תוכל טיפה לשפר את המיקום שלך, קצת אתה נשמע קטוע, פרופסור רבי.
איך זה עכשיו?
אני מקווה שיותר טוב, בוא ננסה, כמובן מרכז דיין, אוניברסיטת תל אביב. אני קודם כל רוצה להתחיל איתך דווקא מיהודה ושומרון, שמענו על הפיגוע הבוקר, צעיר שנפצע בינוני, וזה הולך אולי ומתחבר עם כל ההציסה, המתיחות שיש שם לאחרונה, גם עם הפעילות של הקיצונים היהודים שם, גם עם הטרור הערבי כמובן שאנחנו מכירים אותו שנים. מה קורה שם ביהודה ושומרון?
תראה, לשם מתנקזים מתחים מכל מיני סוגים. יש כמובן את המתח המקומי של פורעים יהודים ושל מה שאנחנו בסופו של דבר מכירים, ואת זה אסור לשכוח, ארגונים מקומיים, מיליציות מקומיות, תפי חמאס, תפי ג'יהאד איסלאמי, שיש להם עניין בלהבעיר את הזירה, אבל אני חושב שהפעם מה שמצטרף לכאן זה לחצים צנטריפוגליים שבאים גם בעצם מהאזור כולו.
כן,
זאת אומרת,
כמובן.
אתה רואה מה שקורה בעזה, אתה רואה מה שקורה בלבנון, לא במקרה חמאס וחיזבאללה מנסים בצורה כזו או אחרת להתחכך בקווי התפר של ישראל, אני רואה בזה בעצם רצועת המשך. כל אחד מבין שבאמת אם יש בטן רכה פה, כן. הרי יהודה ושומרון היא בעצם אזור שקרוב לליפה של ישראל, בוא נזכור גם את הנתונים הגיאוגרפיים.
הכי קרוב, כן.
כן, ולכן אנחנו מבינים שכל מי שמחפץ מכל הסיבות שבעולם בחוסר יציבות או בללבות את האש, צריך לעשות את זה דרך יהודה ושומרון, ויש כאן הרבה עבודה לעשות.
יש הרבה עבודה. ברשותך, אם תוכל שוב לשפר קצת, אתה נשמע לנו כותו, הצלחנו להבין אותך, אבל אני אשמח אם נצליח לשפר את חוט הקו.
אני... זה מה שאני יכול לעשות, אני לא יודע אם זה יותר טוב.
טוב, ננסה עוד קצת. טורקיה, אתה יודע, אנחנו לא צריכים להכביר במילים על מי הוא ארדואן, שונא ישראל, אנטישמי, דיקטטור והכל, אבל השאלה שנשאלת עכשיו, הרי יש לנו לא מעט זירות מסביבנו, והשאלה שנשאלת, האם באמת זה מחויב המציאות, התקיפה הישראלית, יש סכנה ממשית, מה אנחנו מנסים להשיג שם בעצם? או מה ארדואן גם מנסה להשיג, כן.
תראה, מה שארדואן מנסה להשיג זה אזורי השפעה במזרח התיכון, ובצפון סוריה זה לא ההתחלה. זה בעשר השנים האחרונות הוא עושה את זה בשביל.
כמובן.
אני רק רוצה להגיד דבר אחד בנוסף. מה שישראל עשתה, לדעתי זה דבר בעיתו אגב, אם אתה שואל אותי. כי יש כאן מסר מאוד מאוד ברור. כל הארכיטקטורה במזרח התיכון משתנה, סוריה הופכת להיות בעצם סלע מחלוקת, ועל פיה בעצם נשק דבר. ארדואן מחמם מנועים, צפון סוריה היא כבר שלו, 5% משטח סוריה כולה, בידיים של ההשפעה של ארדואן,
כן.
וזה בעיקר בצפון סוריה. מה שישראל עושה זה שהיא מעוטפת. וזה זכותה, וחובתה הייתי אומר,
כן.
שגם ישראל מבינה מה במוחו של ארדואן. לרדת הרומה, ללכת מזרחה, זה לא יינתן לו. מה שקורה כאן זה לא דבר תמים. לא מדובר בסיוע נקודתי לצבא סוריה. מדובר בהקמת תשתית שיש בה גם הגנה אווירית וגם מקם, שהתכלית שלה זה לקצץ תרתי משמע את ההשפעה של ישראל במרחב האווירי של המזרח התיכון.
כן, ועל הרק...
ולכן...
כן.
זה דבר שצריך לקחתו בחשבון בהיקפים האלה.
ועל הרקע הזה גם תמוהים הדברים של ברק, שהשגריר באיסטנבול, שאומר, אתה יודע, ככה ממעיט בחשיבות של העניין האסטרטגי הזה מבחינת ישראל, גם מדבר על הגולן פתאום שכבוש, למרות שטראמפ כבר הכיר בגולן.
תראה, לברק יש רפרטואר מאוד מאוד עשיר. האמירות שבוא נגיד הן פרו-טורקיות ואנטי-ישראליות.
כן.
לא הייתי לוקח את האמירות שלו בסופו של יום כמשהו מטייב. יחד עם זאת, הוא מכניס כאן אווירה מאוד מאוד בעייתית. זה איש שאם אתה בעצם נכנס לביוגרפיה או לרזומה שלו,
כן,
אתה תגלה שהוא ידיד טוב מאוד לא רק של טראמפ, אלא גם של ארדואן, וגם של בית המלוכה הקטרי. אם הייתי רוצה לתת לך שורה תחתונה פה, הייתי אומר,
כן,
שהאיש הזה חולם על משולש שנקרא דוחה, אנקרה ודמשק. זאת אומרת, קטר, טורקיה וסוריה, כמשהו שעליו בונים ציר להשפעה אמריקאית לעתיד לבוא, וכל זה מתנגש לישראל.
ויש לנו כבר ציר של טורקיה וסעודיה ופקיסטן, אז הוא חולם על עוד ציר.
אני רק אתקן פה משהו.
כן, בבקשה.
אלה בריתות משתנות שעומדות בסתירה לבריתות אחרות. זה המזרח התיכון שלנו. מדינות לא סומכות על ארצות הברית, הן רוצות לצמצם שולי סיכון, ולכן הן מגיעות לבריתות מבריתות שונות. לעתים יש סתירות בין הבריתות הללו,
נכון,
אבל זה לא מעניין את המדינה הספציפית, כי ככל שהיא מחוברת ליותר מסועים, יש לה כך חשה מרחב תמרון גדול יותר.
אני רוצה...
וזה ארכיטקטורה חדשה במזרח התיכון.
כן, אני רוצה להספיק איתך עוד עניין אחד ברשותך, פרופסור רבי, וזה עזה. בוא תסביר לי מה קורה שם בדיוק. מצד אחד ישראל אומרת, אני ובצדק, אנחנו מתנגדים להמשך שיקום עזה ללא פירוק חמאס. מן העבר השני, ישראל חתומה על 20 הנקודות. עכשיו יש הסכם עם מועצת השלום על אותן 15 נקודות. טראמפ באמצעות קושנר מנסה לקדם את זה. איפה, לאן כל זה הולך?
אני חייב לומר לך שקודם כל יודע צדיק נפש ואמתו, מי שחושב שחמאס יתפרק מנשקו באופן וולונטרי,
כן,
או ששיקום יעשה מעל ראשו של חמאס ויעלים אותו, חולם בהקיץ, חולם באספמיה, וחוזר בעצם למתחמים שלפני השבעה באוקטובר. אף אחד לא צריך להתנגד לשיקום עזה, אף אחד לא צריך להתנגד למועצת השלום. אבל הכל בתנאי, ואנחנו מדברים כבעלי ניסיון,
כן,
הכל בתנאי שמפרקים את החמאס מנשקו. כל עוד זה לא קורה,
כן,
אז בסופו של דבר יוצא שכרו בהפסדו.
כן,
אנחנו
קשה...
בסופו של יום נמצאים כאן עמוק בעזה עם שני שליש מהשטח. יש לישראל שוב גם את הזכות ולדעתי את החובה,
כן,
גם פה וגם בלבנון, להיות מוכנה לנסיגות טקטיות ואפילו יותר מזה, אבל רק כשיש נתונים שמצפיקים את זה.
וזה
לעשות
קשה.
לעשות נסיגה, כן, ולקבל בתמורתה משהו שהוא הפיך למחר או מחרתיים, זה סיפור עם זקן ארוך שישראל סבלה ממנו במשך שנים.
וקשה לראות את החמאס מתפרק מנשקו. פרופסור עוזי רבי, תודה. תודה רבה לך.
תודה, תודה. צהריים טובים.
צהריים טובים. נגיד עכשיו שלום לחבר הכנסת ולדימיר בליאק. שלום.
שלום, יש צהריים טובים.
יש עתיד, ביחד כמובן. טוב, אז קודם כל אני רוצה להתחיל איתך, שמענו אתמול את הדברים של נפתלי בנט, הוא היה, אתה יודע, על רקע המתיחויות בתוך הגוש שלכם, גוש השינוי, האופוזיציה, הוא היה הכי קרוב למה שאולי מצפים חלק מחברי הגוש לשמוע בנושא הזה של אם מישהו אחר יקבל יותר מנדטים בגוש שלכם, הוא יתייצב ותעבדו ביחד. איך אתה רואה את הדברים האלה?
אני חושב שאנחנו מאוד ברורים וחדים באירוע הזה לאורך כל התקופה האחרונה. אני ביחד, אני סבור שנפתלי בנט הוא המעמד הנכון והראוי ביותר לרשות הממשלה, מכל מיני סיבות שגם דיברנו עליהן, מבחינת הניסיון והיכולת והנבחרת ותוכניות עבודה, ולצד זה אנחנו אומרים באופן כן. הכי ברור, אנחנו נעשה הכל כדי להחליף את הממשלה הרעה הזאת, והכל זה כולל הכל, ואם צריך להיות, איך נפתלי אומר, אם צריך להיות גלגל, יהיה גלגל. אז מאוד מאוד קל וברור, והבוחרים צריכים לדעת את זה.
כן, אבל יכול להיות, אתה יודע, כבר דיברו על זה הרבה, על הירידה בהשוואה למה שהייתם שווים בהתחלה, לפני שהתחברתם, גם נפתלי בנט וגם יש עתיד כסיעה, ובאמת אנחנו רואים אתכם עכשיו, לא יודע, על 15 מנדטים נגיד פלוס מינוס פה ושם, והשאלה אם עדיין אתם חושבים שהאיחוד הזה באמת... היה מועיל, היה נכון, כי יכול להיות שהבוחר שבא בהתחלה להצביע לבנט אומר, הנה אני מצביע לאיש ימין, אתם בעצמכם אומרים שהוא איש ימין, והנה לידו עומד עכשיו איש מרכז, מפלגת מרכז, אז אולי הוא קצת מתבלבל.
אני סבור דווקא כי של יש עתיד שצמח מבחינה פוליטית ביש עתיד, שהאיחוד הזה, קודם כל הוא בנוי על יחסי אמון וחברות לאורך הרבה מאוד שנים בנט ולפיד, אבל גם מעבר לזה, גם מבחינה אידיאולוגית, האיכות של הימין הליברלי עם המרכז הישראלי, בעיניי זה המקום שרוב הציבור הישראלי נמצא בו. ואגב, המספרים זה בדיוק אירוע, מי שמתעסק היום במספרים הוא פשוט מפספס את הנקודה. היינו 26 מנדטים, ירדנו ל-13, עלינו עכשיו ל-15, אנחנו במומנטום טוב בעלייה, אני גם בטוח שבעוד מספר שבועות נגיע למספרים אחרים. ב-27 באוקטובר אנחנו נקבל את הרוב, אני מקווה שהגוף שלנו יקבל 63-4-5 מנדטים, המנהיגים ייכנסו לחדר ותהיה ממשלה. ולכן עד אז לדבר מי יהיה מועמד, עם איזה מספר, זה פשוט לא רלוונטי. תהיה פה ממשלה אחרי 27 באוקטובר ותהיה ממשלה טובה.
אוקיי, כששומעים גם את עמיתכם, חברכם לגוש, את אביגדור ליברמן, אז אתה יודע, יש מי שמודאג עוד יותר, אתה יודע, הוא מציב כל מיני תנאים כאלה ואחרים, וגם אתה יודע, יוצא נגד אייזקוט בלא מעט נושאים, והשאלה היא האם, אתה יודע, יש מי שטוען שאולי יהיה חיבור כזה בין ליברמן לבנט כדי לכפות על אייזנקוט איזושהי רוטציה או לא יודע?
תראה, יש הרבה מאוד תרחישים. יש פה 4 מפלגות בגוש, ביתרון הוא שאף מפלגה לא בסכנת אחוז החסימה. ולכן כל אחד מנסה למקסם את הכוח שלו. עד הבחירות ואנשים אומרים כל מיני דברים, וזה בסדר. אני באמת לא מודאג. אני לא תוקף אף אחד, אני לא מבקר אף אחד. אני חושב שיש לנו כביחד הרבה מאוד יתרונות. שוב, הניסיון, הנבחרת, היכולת והתוכניות עבודה בכל תחום. לא משנה מה תשאל אותי, אני גם בפינת התחומים שאני אולי פחות עוסק בהם, אבל יש לנו תוכנית עבודה מאוד מפורטת ומקצועית בכל תחום. וגם אנחנו, כן, אנחנו רוצים לעלות בסקרים, אנחנו רוצים למקסם את הכוח שלנו, וכדי שכמה שיותר מועמדים שלנו וחברי כנסת של יש עתיד ייכנסו לכנסת הבאה. אבל זה בסדר. אבל שוב, אני לא דואג לגורלו של הגוש, אנחנו עובדים ביחד, יש תיאום גם בנפתלי בנט וליברמן ולפיד לנתניהו.
וכשנגיע, חבר הכנסת בליאק, ליום הבחירות, לתוצאות הבחירות יותר נכון, אז נראה מה קורה באמת, אבל אם נכון לרגע זה נתניהו רחוק מאוד, אין לו ממשלה בכלל, אתם יותר קרובים כמובן, אבל עדיין לא ברור איך תקימו ממשלה. ואנחנו שומעים את אייזנקוט שאומר, אני אקים ממשלה בכל מקרה, כמובן שהוא צופה שיהיה לגוש שלכם לפחות 61 מנדטים, ואז פחות או יותר הבעיה נפתרה, אבל אומר, גם אם יהיה פחות, 58, 59, אני אקים קואליציה על רוב ציוני, מי שרוצה שיצטרף, מי שרוצה שלא. איך אתה רואה את הגישה הזו?
אני סבור שהתרחישים זה העסק של פרשנים ועיתונאים, זה בסדר גמור. המנהיגים, הפוליטיקאים צריכים לעסוק במטרות. המטרה שלנו להגיע למספרים אחרים, למספרים יותר גבוהים. אגב, בחלק מהסקרים גם היום אנחנו 60-61.
נכון.
בתרחישים כאלה ואחרים. וזה אומר שאנחנו לא מאוד רחוקים מהמספר הקסם שאנחנו רוצים להגיע אליו, 63-64-65.
כן.
אני בוגר של ממשלת השינוי. ממשלת השינוי לא נפלה בחדר ישיבות הממשלה, היא נפלה בכנסת. אי אפשר באמת לנהל קואליציה של 60-61 או בטח לא 58. ולכן שוב, אני מתמקד במה שצריך להיות. אנחנו נגיע ל-27 באוקטובר, אני סמוך ובטוח שנגיע למטרות שלנו, ואם באמת תרחיש אחר, אז נעסוק בו, אבל עד אז...
לא, אבל אתה יודע, מטבע הדברים עוסקים בכל התרחישים, ואנחנו יודעים, כמו שאנחנו יודעים, שנתניהו חיזר אחרי מנסור עבאס וזה לא הסתייע, אתם הקמתם איתו קואליציה, והשאלה שלי, האם מנסור עבאס הוא שותף טבעי ברגע שאתם מגיעים ל-59 מנדטים וחסר לכם עוד כמה מנדטים?
אז אנחנו נגיע למספר אחר, ומבחינת שיתוף הפעולה עם מפלגות ערביות, אני מאוד מאוד מצויג, אני לא חושב שבישראל 2026 זה באמת יכול לעבוד, מבחינת שרידות הקואליציה ובמהלכים שאנחנו רוצים לקדם, ושוב, אני מוכן, אתה יודע, באופן תיאורטי לדבר על כל דבר, באופן פרקטי, יש לנו מטרה ואנחנו נשיג אותה.
לא, עכשיו, גם אייזנקוט אומר אחרי ההתבטאות אולי שקצת קלקלה לגוש שלכם, אבל במעט זה שפתאום מנסור עבאס, שהוא המנהיג הערבי הראשון, שאולי קיבל את עצם היותה של ישראל מדינה יהודית, והנה פתאום הוא אומר, מדינה פלסטינית קיימת, רק צריך להכיר בה. איך אתה רואה את האמירה הזו?
אין מדינה פלסטינית, לא תהיה מדינה פלסטינית בעתיד הנראה לעין, ותודה, אני שמעתי אתמול שכל השרים וראש הממשלה, כולם קפצו, התחילו לדבר על הדבר היחיד שהם יודעים לדבר עליו. על מדינה פלסטינית שפשוט לא תקום לפחות בעשר השנים הקרובות, ולא צריך לדבר על זה. כי שוב, יש דברים שלא יקרו, מה לעשות, אחרי שביעי באוקטובר, הנושא הזה ירד מהשולחן, והוא לא רלוונט, יש הרבה מאוד אתגרים שעומדים מול מדינת ישראל, לגייס את החרדים, להוציא אותם לשוק עבודה, לחזק את הביטחון שלנו, לחזק את הביטחון האישי, להוריד את יוקר המחיה, בזה צריך לעסוק, אבל לליכוד ולשותפים שלו, פשוט אין מה להציע, זה מעדיפים לדבר על מדינה פלסטינית שלא תקרה.
כן, המוזיקה שנשמעת מכיוונו של אייזנקוט, היא דומה כמובן למוזיקה שלכם באופן כללי, בכל העניינים שקשורים לביטחון, למדיניות, גם לגיוס, אבל בכל זאת נמתחת ביקורת על אייזנקוט שאולי הוא מעט גמיש יותר עם החרדים, אולי הוא ישב עם מהם, אולי ייתן איזה מכסה מסוימת, למרות שהוא שם טוענים שהם יגייסו את כולם, אבל אולי מכסה מסוימת, מה עמדתך בעניין הזה, בעניין חוק הגיוס אל מול העמדה שככל הנראה נתפסת אצל אייזנקוט?
תראה, כשאני מדבר על ניסיון, אני מדבר מהמקום שצברתי את הניסיון הזה בכנסת. יש לי אלפי שעות של גפני, של פינדרוס, של ינון אזולאי משס, ולכן אני יכול להגיד באופן הכי ברור, מי שרוצה לגייס את החרדים ולהוציא אותם לשוק העבודה, לא מתחיל מהשיח של הפטורים ושל מכסות והכל. כי מי שמתחיל עם גפני ב-3%, יסיים ב-75% פטור. ולכן כל מי שמדבר...
הם אומרים על 3%, חבר הכנסת בליאק.
נכון, שוב, אני חושב ש...
אז איך הגעתם ל-30?
הם הגיעו ל-30, כי 3 זה מהמחזור הכולל, ו-30% מהמחזור גיוס החרדים. זה בעצם מה שלדעתי יורם כהן דיבר על זה. ואני אומר אמירה מאוד מזורה, אין פטורים ואין מכסות, וכולם צריכים להתגייס. ומי שלא עובד ולא משרת למקבל שקל מתקציב המדינה, זו עמדת הפתיחה וזו עמדת הסגירה. רק כך אפשר לשנות ולתקן את ישראל.
עכשיו, כמובן שהמערכת הזאת, אולי המערכת בחירות הכי קריטית, הכי גורלית שהייתה בתולדותיה של ישראל, ומן הסתם יש גם מתחים וחששות והסתה וחשש מאלימות כמובן. על הרקע הזה, איך אתה רואה את זה שראש השב"כ מודיע שהוא לא מאבטח את אייזנקוט?
תראה, אני חושב שזו החלטה שגויה, לא ברורים לשיקולים המקצועיים של ראש השירות בהקשר הזה, בטח לאור הדמויות אחרות שמבטחות היום, גם של משפחת נתניהו וגם הדמויות אחרות. גדי איזנקוט הוא היום מעמד משמעותי לראשות הממשלה, יש הרבה מאוד איומים, ואתה יודע, זו פשוט החלטה שהיא לא ברורה לי. בעיניי, אני בדרך כלל לא מתבטא כך כלפי שירות הביטחון הכללי, אבל אם זו החלטה שתגועה בשיקולים פוליטיים, זה מאוד מאוד חמור.
אוקיי, השאלה, אתה יודע, הם אומרים מי שצריך הבטחה, בחוק לא קבוע שמתמודד צריך גם להיות מובטח על ידי שבא.
אבל גם בחוק לא קבוע שיאיר נתניהו צריך להיות מובטח בחול. יש ועדת שרים, וועדת שרים צריכה לקבל את עמדת מל"ל, ויש גם שכל ישר, מועמד משמעותי, פוליטיקאי משמעותי, רגע לפני הבחירות, לאור האווירה הציבורית, הוא צריך לקבל הבטחה מהמדינה. אני מאוד מקווה שהחלטה הזאת תשתנה, אחרת אני פשוט לא מבין אותה.
כן. חבר הכנסת ולדימיר בליאק, ביחד. תודה, תודה רבה.
תודה רבה, יש.
אנחנו רוצים לומר שלום למשה דבי, שלום.
שלום וברכה, מה נשמע?
בסדר גמור, יועץ אסטרטגי. נתחיל כמובן עם הליכוד. תסיסה גדולה יש בליכוד, ועדיין השריונים נמצאים אצל נתניהו, לפחות חלקם. לאן נתניהו חותר עכשיו? שמענו שהוא רוצה אולי להחזיר את דיכטר אתה יודע, למקום ריאלי. מה עוד?
אתה יודע, להכניס את דיכטר והקיצה מאוד נחמדה לשר ביטחון ישראל כץ, לבוא ולהגיד שאנחנו צריכים ביטחוני. ששר הביטחון לא מספיק ביטחוני, אתה יודע, קצת זה הקיצונת. אבל אין ספק שאבי דיכטר הוא אדם ראוי.
כן.
הוא ראש שב"כ לשעבר, הוא איש עם עשייה, הוא בכלל אדם ראוי, ואני מבין למה ראש הממשלה רוצה אותו, כי הוא מייצג מבחינתו את הליכוד, את הימין שיש לו יותר מה שנקרא
ממלכתיות.
ממלכתיות, כן, בהחלט.
כן. עכשיו, אבל אתה יודע, הטענה כלפי נתניהו עכשיו קיבל כל כך הרבה שריונים, והנה אנחנו לא רואים שום כוכבים חדשים, שום פנים חדשות. השאלה אם נתניהו עוד מנסה להשיג למשל את כחלון, אולי כך שמענו שהיה דיבור, או שהכל בעצם נועד לסדר את הגוש, ואתה יודע, אולי איחוד עם עוצמה יהודית וסמוטריץ' וכל הדברים האלה.
אני חושב שכל מה שיש פה כרגע זה לסדר את הגוש, זה לא מה שנתניהו לא יכול להביא בעוד שם, אבל הליכוד במצוקה. יש פה איזשהו מצוקה. תראה, נתניהו די קבע את הרשימה עם השריונים האלה שלו, ונתניהו אכל את העוגה והשאיר אותה שלמה, מה שנקרא. גם אמר להם תעשו פריימריז, אבל בעצם הוא יצא את הרשימה הזאת בדמותו, מבחינתו זה ניצחון מאוד גדול של ראש הממשלה נתניהו. המשימה שלו העיקרית כרגע זה לסדר את הגוש. זאת תהיה המשימה הכי עיקרית שלו לקראת הבחירות.
כן,
עוד יומיים בעצם.
ואפרופו, כן, ואפרופו לסדר את הגוש, הפעם יש לו הרבה יותר בעיות, כי יש פה בליץ של מפלגות לכאורה, אתה יודע, מכנים אותם כבר משה הגוש השלישי, אותן מפלגות שבאות על התפר הזה של אולי ימין אחר, ימין ליברלי, וזה מתחיל מארדן ואדלשטיין, ומגיע עד וינטר שאולי יכול לטרוף את הקלפים. איך אתה רואה את ההתארגנות הזאת בגוש הזה?
אין ספק שנתניהו יש לו כאב ראש גדול. אני אגיד משהו בצורה חד משמעית. אם כל המפלגות שמנית ירוצו לבד ולא יהיה חוטים, נתניהו לא יהיה ראש הממשלה. חד משמעית. כי זה המראה שמה שקרה בבחירות 2022, כאשר מרד ובר
נכון.
זאת אומרת, זה המראה ההופכית של זה. בגלל החוק, בדר אופר, החלוקה של הקולות, לא נכנסת פה עכשיו את כל הפרטים, את המרדנים שלנו. אבל אני חושב שנתניהו כן יצליח לאחד אותו. זאת אומרת, אני לא חושב שהוא לא יצליח, לא את כולם, אבל אני חושב שאת חלקם הוא יצא.
אבל למשל, משה, מה הוא עושה עם ארדן? מה הוא עושה עם וינטר? האם באמת ארדן כל כך נגדו שבסוף הם שייכים לאותו גוש? האם באמת וינטר כל כך נגדו שאולי הוא רוצה להפעיל עליו את מה שקרוי מכונת הרעל או המכונה או לא משנה?
זה לא, גלעד ארדן ווינטר, הדבר המשותף בשניהם, בשביל מבחינתם, וששניהם הלכו עם נתניהו, הם אמרו את זה, זאת אומרת, הם לא הלכו, הם לא ישלימו, בטח וינטר לא ישלים לנתניהו, לא ישלים לגדי אייזנקוט 61, ואני גם לא רואה את גלעד ארדן משלים לגדי אייזנקוט 61. הוא אמר, אני איש ימין, אני נשאר בימין, הוא רוצה ומשלט אחדות. משימה מאוד קשה, זאת אומרת, גלעד ארדן אומר, בוא נעשה ממשלט.
דיברנו על הגוש השלישי, אתה יודע מה, אולי באמת נקפוץ רגע למה שקורה בגוש השינוי. אתמול שמעת את בנט, אולי בפעם הראשונה הוא אמר כן, זאת אומרת הוא מקבל את זה שאם אייזנקוט יהיה מקום ראשון הם אחריו?
תראה, אני אגיד לך איך אני רואה את זה. אני שמעתי, אני אתחיל דווקא מליברמן. כן. אני מודיע כרגע שאני תומך בגד נאזנקוט, אני מעבד שתי מנדטים. אני מקבל את התאיזה הזאת שלו, אני חושב שיש בה היגיון.
כן.
לגבי נפתלי בנט, אני חושב שגם הוא נזהר, כאילו, מהבחינה הזאת, כי גם הוא נגיד אני מעבד את אותם מנדטים. אבל אני חושב שאם הפער שאנחנו רואים בין שתי המפלגות, של בין ליברמן לבין בנט לבין גדי אייזנקוט, שהפער הוא כזה גדול, אני חושב שברור שאחרי הבחירות מי שבעצם מרכיב את מי יעמוד בראש הגוש, זה ברור שזה יהיה גדי אייזנקוט.
כן, עכשיו השאלה, שאלת השאלות עוד פעם, אומר גדי אייזנקוט, אם אני לא אקבל 61 או פחות או יותר ככה אומרים במפלגה שלו, אז אנחנו נקים רוב ציוני, מפלגה עם 58, 59, אנחנו לא רוצים לא את הערבים ולא אף אחד אחר. השאלה היא, אתה יודע, מה יעלה בגורל החיבור הזה עם מנסור עבאס, כן או לא?
הוא לא אומר כרגע שהוא הולך עם מנסור עבאס. בוא נגיד לך משהו, ההחלטה שלו, בוא נחלק את זה לשני חלקים.
כן.
זה חשוב. ההחלטה שלו לבוא ולהגיד, אני מקים ממשלת, נגיד 59 מנדטים, בסדר? היא החלטה נכונה. הוא קודם כל משתלט. עכשיו הוא יכול לרוץ, נגיד עכשיו, ואז הוא, נגיד הוא לא מבטיח להחזיק את זה, אז הוא ירוץ לבחירות בו, מתוך יותר ראש ממשלה, הוא ממשלת המעבר. למה לא לתת ל... נתניהו להיות במשלת המעבר.
ברור. כן.
ההחלטה הזאת הבסיסית, לבוא ולהגיד, אני מקים ממשלה גם 58, אני רק רוצה להסביר את כל מי ששומע, הוא ראש הממשלה לכל דבר ועניין, כן?
כן.
שהכינו, עכשיו, כנראה שמה שהוא אומר, אוקיי, אני ארחיל עם 58, ואני נסה להבין, או שאני אולי יביא חלק מהליכוד.
כן, על זה הם מדברים אולי.
אולי אני אצליח להביא חלק מאחד המפלגות החרדיות שלא שתסכים בצורה כזאת לאיזה חוק גיוס מסוים, כן? זאת אומרת, זה מה שהוא אומר, אני אתחיל, ובהמשך, אני אגיע, עכשיו תקשיב, אם יקרה את מה שקראנו קודם, יש מצב שגוש השינוי יכול להגיע ל-61, זה לא משהו שהוא מופרך.
מה זאת אומרת אם יקרה מה שקרה קודם, לא הבנתי?
דיברנו מקודם חוד שנקטענו,
כן.
האם יקרה, אם לדוגמה שתי מפלגות בגוש הימין לא יעברו את אחוז החסימה,
כן, נכון.
אז יקרה בדיוק את מה שקרה עם...
ואז הם כן יכולים לקבל, ראינו את התרחיש הזה עם וינטר למשל, כן.
כולם, אני, אנחנו עוזרים, כולם עם הסקרים קרו, הם לא טעו. זה חוק בדר אופר. מה שקורה, בעצם, הגוש השני ירוויח בין שניים לשלושה מנדטים. ואז זה מה שמעביר אותם ל-61.
כן.
הרי גם לנתניהו, אנחנו מזכירים, מסתכלים על 68, אתה חייב לזכור שגדעון סער רץ לטיקט, רק לא נתניהו.
נכון, לגמרי. אני לא יויו, אני לא זיגזג.
כן, הוא לקח את המנדטים שבעצם אלה שאמרו שהם לא רוצים נתניהו, הוא אמר, אם אתה רוצה נתניהו,
נכון.
אל תבחר בי, כך הוא אמר.
חד וחלק.
הוא לקח את הקולות האלה והעביר אותם לצד השני. זה מה שהוא עשה, אלא נתניהו, אין 68 באמת.
נכון.
צריך לגוש נתניהו, כן?
כן.
אז לכן, אז האם גוש השינוי יכול להגיע ל-61? האם זו משימה שהיא ריאלית? היא משימה ריאלית.
בהחלט. טוב, תודה בינתיים משה דבי, אנחנו כמובן עוד ניפגש, אני מניח.
כן, כן, חכה לעוצר דרמות
פוליטיות, מחמור הרגע. כן, משה, תודה. טוב, עכשיו אנחנו רוצים להמשיך הלאה ולומר שלום לחבר הכנסת יצחק קרויזר, עוצמה יהודית. מעניין איך שם מתארגנים לקראת הבחירות, כמובן ראש המפלגה איתמר בן גביר. חבר הכנסת יצחק קרויזר, הנה הוא כבר איתנו על הקו. שלום חבר הכנסת יצחק קרויזר, עוצמה יהודית. צהריים טובים. בוא נתחיל רגע בעניין המדיני ביטחוני. מוצחן בעיניך מה שקורה עכשיו בעזה, שאנחנו בסוג של מגננה מהבחינה המדינית, מהלחץ מכיוון ארצות הברית, מועצת השלום, 15 הנקודות, חמאס יתפרק, אתם תשקמו, איך אתה רואה את הדברים שם?
אנחנו נכון לא בהצהרות של המועצת ולא מה שיוצא מפי דוברים מהבית הלבן, זה לא גם מה שקורה בתקשורת הישראלית, אלא מפי מה שקורה בשטח. אנחנו בדרך להחזרה של 70% משטח רצועת עזה, אתה מתמקם כבר על פרצה לחדים.
כן, אבל זה כבר לא 70%, אתה יודע.
למה לא 70%?
כי בימים האחרונים, בכל זאת צהל נסוג מההרחבה של הקו הצהוב לפחות.
לא, אנחנו הולכים וממשיכים למתוח את הקו הצהוב ולדחוף אותו מערבה לכיוון הים, לסגור על מחנות המרכז. אנחנו רואים יותר ויותר ארגונים מקומיים מבוססים על חמולות מקומיות שיוצאות כנגד חמאס, פוגעות, עוצרות ומחסלות את אותם מחבלים שתמכו בנו בשבעה באוקטובר. הגישה שלנו בכל מקרה, בכל סיטואציה היא עידוד הגירה מרצון, פתיחת השערים החוצה והתיישוב בריבונות ברצועת עזה. כאשר אנחנו בוחנים כפי שאנחנו צריכים לעשות את המציאות, כפי שאנחנו רואים הרבה הצהרות מכאן, מישראל, מארצות הברית, ממועצת השיקום של רצועת עזה, ובסופו של דבר שום דבר לא קורה שם, אין שיקום, אין חיים ברצועת עזה.
אנחנו
מבינים את הסיטואציה, אותם העזתים יצטרכו פשוט באיזשהו שלב לצאת את רצועת עזה ולהגר למדינות מוסלמיות.
אז אוקיי, אין כרגע פירוק חמאס וקשה להאמין שיהיה פירוק חמאס ואין שיקום, אבל בסופו של יום, גם אחרי מלחמה של כמעט 3 שנים אחרי הטבח הנורא הזה, במקום לחסל את הארגון לחלוטין, הארגון הזה עדיין עומד על הרגליים, 30,000 חמושים, ואפילו ארצות הברית דנה ישירות עם החמאס.
תראה, אין חמאס וג'יהאד ופתח ורשות, כולם ארגונים מסלמים שחרטו על דגלי המשמדת העם היהודי, חיסולה של מדינת ישראל, אנחנו נוח לנו לסווג אותם בשם כזה וכאלה בשם אחר, בסופו של דבר זאת הדת שלהם, זו התפיסת עולם שלהם, וכן, אנחנו צריכים להמשיך להילחם ברוע, להילחם בארגוני הטרור, להילחם באויבים שלנו, וכפי שאנחנו עושים אל מול רצועת עזה, יהודה ושומרון, אל מול המשטר בטהרן, אל מול חות'ים בתימן, אנחנו רואים שידם של לוחמנו ושל מערכת הביטחון מגיע לכל מקום במרחב במרחב ובמזרח התיכון, וכך אנחנו נמשיך לדרוש ולפעול. כאשר אמרתי, היעד שלנו יעד ברור, עידוד הגירה החוצה, זה נכון לרצועת עזה, זה נכון ליהודה ושומרון, זה השבת ריבונות, זה קשות מלאה בכל שטחי אבות אבותינו שחזרנו אליהם אחרי 2 שנות גלות, לא מכינם, אלא כדי להקים פה בית בטוח, בית מפגשי ומצליח לעם היהודי.
כן, עכשיו תגיד, מדברים על העניין הזה, לא מדברים, אבל של המדינה הפלסטינית. גם בהסכם הזה של 20 הנקודות, מופיע שם בסעיף 19 נתיב למדינה פלסטינית וכו' וכו' וכו'. ועל זה גם חתום נתניהו. עכשיו, בא הצד שלכם, הצד של הקואליציה הנוכחית, חזרנו עכשיו כבר 12:34 דקות, עכשיו הם יקימו מדינה פלסטינית. אבל אם אנחנו מסתכלים על המעשים של הקואליציה הזאת ועל המעשים והדיבורים של ראש הממשלה נתניהו, שאמר לפחות ב4 מקרים אם לא פחות שהוא בעד מדינה פלסטינית שתי מדינות לשני עמים, אז למה אתם מפנים את האצבע לכיוון של הגוש השני?
תראה, מי שאנחנו רואים שפועל להקמת מדינה עם ישות אחרת בין הנער לים, זהו מנסור עבאס והשותף הטבעי, וזה שהולך להיות שר הנגב והגליל, חלילה עם אייזנקוט יקים את הממשלה הבאה, צריכים להכיר ולדעת בזה, ולכן חשוב שהדברים האלה יהיו על השולחן, והם פועלים, הממשלה הבאה עם מנסור עבאס כשר
הנגב
והגליל, סגלוביץ' כשר הביטחון פנים, יאיר גולן כשר הביטחון, מדינה פלסטין לא תקום על 67, היא תקום בקווי 48 ומה שיוכל יהיה מדינה
דו-לאומית. גזמת, 48.
פשוט צריך לעקוב ולשמוע מה שהם אומרים, לא רק מה שאומרים הפוליטיקאים הישראלים, הצד השמאלי של המפה הפוליטית, אלא גם מה שאומר מנסור עבאס וחבר מרעיו תומכי הטרור, בערבית, לקהל ולתומכים שלהם בתנועה האסלאמית, שרק חשוב לציין, התנועה הזאת יוצאה מחוץ לחוק. ובממשלה הנוכחית אתה צריך לעקוב אחרי מה שאמר השר בן גביר היום הראשון, זה שהתנגד גם להכנסת מועצת השלום הזו לרצועת
עזה. התנגדתם, אבל זה על סדר היום עדיין.
בוודאי גם התנגד, ולכן אתה רואה את הצמיחה והגדילה של הפציעה שלנו, ואת החשש והלחץ מהמשפחות שלנו, אפילו בקואליציה,
עכשיו,
אנחנו מבינים שראש הממשלה פונה לממשלה רחבה, כלי הוצאת בן גביר על כמות המאוד גדולה של מנדטים שיהיו לנו, כן. כדי להמשיך ולא לקדם אולי עכשיו, את הרפורמה במערכת המשפט, אולי חלילה גם להמשיך לדבר על מדינה כזו.
עכשיו, כשראש הממשלה מדבר על, שאתם מתנגדים לזה ממשלה לאומית רחבה, עכשיו השאלה היא, אתה יודע, כשרואים את הסקרים, עם מי תקימו ממשלה? כי אם לגוש השינוי חסרים כמה מנדטים, לכם חסרים לפחות 10, אם לא יותר מנדטים, אז עם מי תקימו ממשלה? הגוש שלכם לא יכול להקים ממשלה. אולי תפנו עוד פעם למנסור עבאס, אולי נתניהו יחזור לשיחות שלו בבלפור עם מנסור עבאס.
תראה, אתה יודע, אנחנו כבר 20 שנה, אני חושב בתקשורת ובסקרים, קוראים את שלטון הימין ואת נתניהו, ושוב פעם הוא חוזר להנהיג את הגוש הימני, רק לצערנו, בכל פעם הוא משלב ומוסיף איזה אייזנקוט, איזה אהוד ברק, איזה אולמרט, איזה בוגי, כדי למתנס את שלטון הימין, ולכן בממשלה הנוכחית הזו היה סוף סוף ממשלת ימין על מלא. אני מאוד מקווה שבממשלה הבאה כך גם נחזור ונהיה עם שותפים נוספים ציוניים כדי לקדם משימות רבות של מדינת ישראל, להמשיך לחזק את הכלכלה, להמשיך לחזק את התעשייה, להמשיך לחזק את מערכת הביטחון, להמשיך להרחיב את גבולות מדינת ישראל, להמשיך לבשר את מעמדה של מדינת ישראל כמעצמה אזורית ואף כזו שיושבת עם המעצמות הגדולות ביותר בעולם, משימות רבות
לפנינו,
וכנראה שכמו שאני חוזר בו, יש מי שאפילו בא צד הקואליציוני הנוכחי חושש
מההתעצמות
המאוד מאוד משמעותית
שיש לסיעת שלנו. שאלה אחת לסיום, חבר הכנסת יצחק קרויזר, האם תתאחדו עם סמוטריץ', כי אתה רואה מה קורה במה שהם מכנים הגוש השלישי, ארדן ווינטר ואדלשטיין, לא חסר שמות שם ולא חסר מפלגות שמתכוונות לרוץ, האם אתם תחברו לציונות הדתית, סמוטריץ' ובן גביר שוב יחברו ביחד, אתה בעד?
אנחנו, מפלגה שלנו, השיח, אם אנחנו נגיע ל-15 מנדטים ונצלח את המעצוכה של הדו-ספרתי למספר מנדטים מאוד משמעותיים, ולכן אנחנו מסתכלים ורואים שאנחנו לא צריכים חיזוק או חיבור.
תתנגדו לו, השאלה אם תתנגדו, אם נתניהו יכנס, אבל רגע, אם נתניהו יכנס את בן גביר וסמוטריץ' שוב בבריכה ויגיד להם מיד לחבור ביחד, האם אתם תתנגדו?
אז אני עולה, ולכן אנחנו לא צריכים לשריין אצלנו, לא את סמוטריץ' ולא את וינטר ולא את פייגלר. אני חושב שראוי שכל החבורה מאוד טובה ואיכותית הזו מימין התאחדו יחד למפלגה אחת, שהיא מפלגה גם מגזרית, מפלגת הציונות הדתית פונה לציונות הדתית, עשייה שלנו פונה לכלל עם ישראל, כך נראית עשייה, כך נראים חברי הכנסת, כך נראים צהל התומכים שלנו, ולכן כדי שלא יקחו קולות לפח, כדי שנחזור להוביל את מדינת ישראל, אני קורא גם ואשתמש בבמה המקובלת שאותו, לקרוא לפגלין, לסמוטריץ', לוינטר, לייצר כוח בציונות הדתית.
בציונות הדתית, לא אצלכם.
ולסייע למפלגה הזו לצלוח היטב את אחוז החסימה, ולהתמקם לצדנו בקואליציה הבאה.
אוקיי, חבר הכנסת יצחק קרויזר, עוצמה יהודית, תודה, תודה רבה לך.
תודה,
יוסי, בשורות טובות, אמן. זהו, אנחנו חותמים כאן את השעה הראשונה, משה יששכרוף על הביצוע הטכני בהפקה, אלינור אמרה ופז אבו חצרה, אני יוסי אדר, אנחנו נהיה כאן בעוד כמה דקות עם השעה המקומית.
יומן 90 עם יוסי אדר.
חזרנו, 1:05, שוב שלום לכם מאזינות ומאזינים, יומן הצהריים שלנו, רדיו 90 FM, כאן באולפן על הביצוע הטכני, משה הסתחרוף, בהפקה אלינור אמר, אופז אבו חצרה, אני יוסי הדר, ואנחנו בשעה השנייה כרגלנו, השעה המקומית, נגיד שלום לכתבנו מיכאל פוסמושקין.
שלום, צהריים טובים.
צהריים טובים, מיכאל, ואנחנו בנתניה על רקע אירועי האלימות בין בני נוער בקריית השרון.
נכון, ואנחנו באמת חופשת הקיץ בעיצומה, ולא פעם יצאנו כאן לדווח במהלך השבועות האחרונים על תקריות אלימות בבני נוער בנתניה, בין היתר גם בקריית השרון, וגם במשטרה טוענים כי זיהו לאחרונה ריבוי של אירועי אלימות בבני נוער בשכונת קריית השרון, ובשל כך הם פועלים באופן מוגבר במיוחד בשעות הערב ובשעות הלילה, שבני הנוער מתרכזים במקומות שונים, בגנים ציבוריים ובמקומות נוספים, ועל רקע זה לפני ימים אחדים התקבל במשטרה דיווח על חשד לתקרית אלימה בין בני נוער בגילאי 15-16 פחות או יותר בתחנת דלק באזור התעשייה ישן בנתניה, כשאזרחית למעשה התקשרה למוקד 100 ודיווחה על חשד שהיא ראתה לגבי אותה תקרית אלימה. בואו נשמע קטע מהדיווח למוקד המשטרה.
משטרה שירה,
היי,
בטח
זה בנתניה,
בקריית
השרון, אני באזור תעשייה ליד
תחנה דלק תפוז.
האמת אני לא בטוחה, אבל לא בא לי לקחת סיכון. אני חושבת שאני רואה שם איזה שני ילדים גדולים מרביצים לאיזה ילד קטן. אפילו אם תבוא לי ניידת להסתכל, אני לא רוצה לקחת סיכון, ואם יש שם סכין לצאת מהרכב. נותנים לו מכות, הלכתי, חזרתי עם הרכב, זה נראה שזה כאילו לא ברור מה קורה שם, לא יודעת. נראה לי שווה להסתכל על זה.
כן, אזרחית כן, שעושה ו... באמת את הדבר הנכון ומפגינה אזרחות נכון. טובה.
בהחלט, ובעקבות כך שוטרי תחנת נתניה הגיעו אכן למקום, פגשו את אתם קבוצת נערים, שהם מצדם טענו שהם חברים טובים ושהכל בסדר, והם רק התבקחו ביניהם, בין אם בצחוק ובין אם זה ויכוח שהיה, אבל הכל נגמר והכל בסדר. ובמהלך הבדיקה של השוטרים אחד הנערים סירב להזדהות, כך לטענת המשטרה, ולשתף פעולה חרף בקשות חוזרות ונשנות, לפחות כך טוענים במשטרה. ואותו נער, צריך לציין, בין הקהילה האתיופית, למעשה התחיל שם לצעוק, על פי גם התיעוד שהופץ בהמשך ברשתות החברתיות, וזמן קצר לאחר שהוא ככה מתחיל שם לצעוק, גם שמו שם כמה כללות, שני שוטרים למעשה מתנפלים עליו ומנסים לעצור אותו, משכיבים אותו על הרצפה, כך לפחות על פי התיעוד שהופץ ברשתות החברתיות, והם למעשה מפילים אותו על הרצפה, הוא מצידו מתחיל ככה קצת להתנגד לפעולות שמנסים לבצע השוטרים, ולמעשה בשלב הזה אפילו שומעים ממנו אמירות שככה, שוב אתם השוטרים מבצעים את המעצר הזה, לא עשיתי שום דבר, ולמעשה שוב אתם נופלים על איזשהו בחור שחור ומבצעים את המעצר. כנראה יש איזשהו רקע שפחות אותו נער חווה בעבר, ולאחר ככה התנגדות כזאת או אחרת הוא נרגע ומבצעים את מעצרו, הוא נלקח לניידת משטרה. והסרטון הזה, התיעוד הזה שסולם שם על ידי עוברי אורח, הופץ ברשתות החברתיות ונמתחה ביקורת רבה על הפעילות של השוטרים שלמעשה ביצעו את המעצר הזה, יש שטענו כאלה רק בגלל צבע אורו של אותו נער, והוא לא באמת עשה משהו שמצדיק את המעצר כמו שהוא נראה בסרטון אלים לכאורה. ובעקבות כך אתה תציין שגם עוברי אורח טענו שהגיעו הרבה מאוד שוטרים בעקבות האירוע הזה, יש אפילו עדויות שמדברים על כ10 שוטרים, לא משהו שמצדיק על 3 נערים שקרה שמשהו שקרה. ובסופו של דבר הסרטון הזה הפך לוויראלי, ביקורת רבה נמתחה על המשטרה, וברקע גם אותה טענה של המשטרה על ריבוי של אירועי אלימות בני נוער. המשטרה מצידה טוענת שהם תפסו סכין אצל אחד מהנערים שם בחבורה הזאת, והם מבחינתם טוענים שסרטון הזה שהופץ של כמה שניות לא מעיד על מה שהתרחש שם, מה קדם לאירוע, והם טוענים כן. שהצגת האירוע כאלימות משטרתית למעשה חוטאת לעובדות המקרה, ולא משקפת את המציאות, ואני מציע שאני אדבר עם מפקד תחנת נתניה, גם על התקרית עצמה, גם על מה שקדם לה, ובאופן כללי כמובן. על האלימות של בני הנוער בשכונה.
כמובן, תודה מיכאל, ואנחנו אומרים עכשיו שלום למפקד משטרת נתניה, ניצב משנה קובי אבוטבול.
שלום יוסי, שלום לך ולמאזינים, שלום מיכאל, צהריים טובים.
צהריים טובים. לפני שנדבר באמת על ריבוי המקרים של האלימות, אנחנו גם סיכרנו את זה באזור קריית השרון, שם בהחלט דבר שמצריך טיפול. קודם כל, השמות כלפי המשטרה, שהנה עוצרים, אולי מפעילים אלימות, דווקא על נער אתיופי, אתה יודע, מין ניחוח גם של גזענות שעולה שם. מה יש לך לומר?
אני אומר, כפי שהתאבנו בזמן אמת, ומיכאל ציין זאת היטב, אנחנו פועלים באזור קריית השרון מזה תקופה ארוכה, בעיקר בעניין הזה של אלימות בני נוער. לצערי אנחנו חווים פעם אחר פעם נערים שמשתמשים שם באלימות באזור הרחובות המדוברים. אגב, חלקם לצערי חמושים בסכינים. כפי שקרה גם מספר ימים קודם לאירוע המדובר והמסוכר.
כן.
אנחנו לא עושים כמובן שום הבדל, לא מגדר, לא חלילה צבע, דת או אמונה, בטח שלא מוצא דתי כזה ואחר. אנחנו מגיעים בהתייחסות מחמירה לאירועים האלה, פשוט לאור צבר האירועים וניסיון העבר. אנחנו רואים שבקטטות שבהם המשטרה, בקטטות בין בני נוער,
כן.
שבהם המשטרה לא מטפלת בצורה נחושה, לצערי ראינו את האירוע בפתח תקווה לפני מספר חודשים, איך הסתיימה קטטה בין נערים, בין
יפה,
בני נוער.
יפה, כן, זה מה שעולה בראש באמת שמדברים על זה.
בדיוק, ברצח מדעיד, כשאנחנו מגיעים עם צוותים שלנו לקריאת מוקד, שבא אזרח שהוא גורם לכאורה בלתי תלוי, ניטרלי, מדווח על קטטה בין נערים בשעת לילה מאוחרת באזור מועד, אשר ימים קודם לכן, מספר ימים מאוד קצר קודם לכן, ברחוב מקביל, אנחנו בקטטה דומה, תופסים נערים עם סכינים.
אז רגע, הטענה, בשבילך קובי אבוטבול, הטענה הייתה שדווקא את אותם שני נערים לא עצרו ולא הפעילו נגדם אלימות, ודווקא את אותו נער אתיופי כן, ואתה אומר זה בגלל שהוא אחז בסכין?
חלילה, אני לא אומר שהוא אחז בסכין, אני אומר שיוצבו סרב להזדהות. אגב, הפרסום בפירוש חוטא לאמת, השוטר היה עדיב מאוד, אני צפיתי במצלמות הגוף, אנחנו פשוט מצינת הפרט, היות מדובר בקטינים, לא משתמשים במצלמות הגוף במקרים האלה, ולא מתנים אותם לציבור. אבל ניתן לראות שבאמת, קודם כל השוטר הגיע לבדו, תואר עשרות שוטרים וכו', זה ממש לא נכון, זה היה רק אחרי שהייתה התגודדות גדולה של עוד בני נוער נוספים, וחששנו מקטטה רבתי, אבל הגיע שוטר בודד, היא מתנדב באופן יחסי מבוגר בגילו, אבל עושה עבודה נאמנה. צוות די מצומצם באופן יחסי לקטטה כזו, מעין תגובה ראשונית, ומאחר ואנחנו לא יכולים לדעת על איזה קטין יש סכין, על איזה קטין אין סכין, מה עברו, האם הוא נמצא שם, האם מדבר כפי שמיכאל תאר, באיזושהי צחוק, משובת נורים, או עניין באמת פלילי מהותי שחלילה אם נעזוב, עלול להתפתח לדקירות. אגב, כמו שקרה בקריית שמונה ובמקומות נוספים, יכול לתת עשרות דוגמאות שהגיעה משטרה לקטטה בין בני נוער, לא היה טיפול מה שנקרא מעמיק, עזבנו את המקום והתפתח לדקירות.
כן, אז אני רוצה,
אני לא רוצה שאנחנו נהיה שם
חלילה. כן, לא, אני רוצה,
לכן אני אומר, היות והנער מסרב להזדהות, מסרב למסור פרטים, יש שיחה ארוכה בינו לבין השוטר,
כן.
זה ממש לא משנה מה צבע אורו או מה הוא מוצא, כן. הדתי שלו, זה יכול להיות כל כן. נער אחר.
כן.
היות ומבקשים ממנו להגיע עם הצוות לתחנה, לעכב אותו, הוא מתחיל להתנגד בכוח.
כן.
וגם תוקף את השוטר, עוד פעם אני אומר, נמצא לבדו לכאורה רק אם מתנדב ומבוגר, האירוע הסלים למצר לאן שהוא הסלים, ועם כל זה, אני אגיד,
כן.
שאין בצוונתנו חלילה להחתים את הנער הזה, אחרי שהבאנו אותו לתחנה והבנו במי מדובר ובמה מדובר, שחררנו אותו,
כן.
ואנחנו נחקור אותו כמובן היום בהמשך ללא הליך של מעצר וכולי תחת תיק של טיפול מותנה, כי באמת שאין לנו שום כוונה להחתים נער
בהחלט.
שבעצם לא עבר כל עבירה.
בהחלט, אז
אני... כן. אנחנו לא יכולים לרפות את ידי השוטרים.
ברור, אבל אני עכשיו רוצה לחזור איתך באמת לעניין של האלימות בכלל באזור הזה בקריית השרון. היו לנו כבר כאן גם ברדיו 90 כמה דיווחים על האלימות הזאת, ואתה הזכרת ובצדק את הרצח המזעזע של אימנו זלק, ועד לאן זה יכול להסלים. והשאלה היא, מה עושים כדי למגר את האלימות שם, לפחות באזור הזה של קריית השרון, שאנחנו שומעים לא מעט בני נוער שאלימים באזור הזה?
נכון מאוד, יוסי, אתה מתאר את העניין היטב. אנחנו פועלים במגוון מישורים. בשטח, בפועל, במישור המבצעי, אנחנו משקיעים המון ניידות ושוטרים על אופנועים כדי לקצר את זמן התגובה ולהגיע לכל דיווח של אלימות בצורה מהירה. בפן המבצעי הנוסף, אנחנו גם מתמקדים וממפים את האזורים החמים ואת השעות, בעיקר סופי השבוע, הלילות שבהם מתגודדים נוער בעייתי עם נושא של אלימות, החזקת סכין, שימוש בסמים ואלכוהול. ממש לפני שבועיים סיימנו הפעלה של סוכנת קטינה שקנתה אלכוהול באזורים המועדים האלה, כן. וסגרנו ארבעה בתי עסק, כי אנחנו יודעים שבקרב בני הנוער נושא האלכוהול הוא קטליזטור מאוד משמעותי לאלימות.
כן.
בהיבט החינוכי אנחנו נמצאים בקשר עם הגורמים המנתנים של עיריית נתניה, אנחנו מסתייעים בהם בסיירות הורים, בוועד ההורים השכונתי, ובעוד ועוד גורמים כאלה ואחרים שמסיירים בלילה בגינות הציבוריות, ומנסים להגיע למצב שאנחנו כמשטרה לא נגיע לנקודת קצה של אלימות, אלא הם יטפלו קודם לכם. מגוון שיטות, הרצאות בבתי ספר ועוד ועוד, אבל אין לנו שום כוונה עושי לרפות את ידי השוטרים, בדיקה או חיתוך חלילה, עם אלימות בעקבות איזשהו שיימינג או איזשהו הליך ציבורי או הד תקשורתי כזה ואחר שמנסים לעשות. תפקידנו להציל חיים ולבדוק שאין ברחובות ילדים בשעת לילה מובחרת שמתקוטטים וסכינים. לא תחליט העשייה שלנו.
כן, אז זאת אומרת, זה באמת, יש לכאן, בטיפול בנושא הזה, יש כמה היבטים, לא רק המשטרה עצמה, אלא גם היבט של חינוך, היבט של מניעת אלכוהול ועוד ועוד. טוב, אנחנו מקווים שבאמת תצליחו להפחית שם את האלימות, כי חלילה, אתה יודע, המצב לא מעודד. כן.
נכון מאוד, אנחנו נמשיך לעבוד בצורה אינטנסיבית, בעיקר בסופי השבוע, ומפה אני רוצה לנצל את הבמה ואת המאזינים הרבים שיש לכם. פשוט להורים יש עניין מאוד משמעותי בתהליכי הפיקוח וההתנהלות, לוודא שאנחנו נמצאים במקומות הנכונים בעניין הזה.
תודה רבה, מפקד משטרת נתניה, ניצב משנה קובי אבוטבול, תודה, תודה רבה לך. חזרנו ואנחנו ממשיכים, ועכשיו שוב אומרים שלום לכתבנו מיכאל פוסמושקין. אנחנו הפעם בחדרה, מיכאל.
נכון, כן, ואנחנו חדשות לבקרים, אנחנו שומעים על קורבנות לתופעת העוקץ הקשישים, המכונה העוקץ הרוסי, עוד ועוד קורבנות שנופלים קורבן ומאבדים את כל חסכונותיהם דרך העוקצים הללו, והיום אנחנו מדווחים על כך שבית משפט השלום בחדרה גזר את דינם של שניים, גם אישה וגם גבר שנעצרו על ידי שוטרי תחנת חדרה בשתי פרשיות שונות שלא קשורות אחת לשנייה, והוגש נגדם כתב אישום על ידי התביעה המשטרתית של מחוז חוף, וכתב האישום למעשה, כתבי האישום האלה, מתארים אותו דפוס דומה של אותו עוקץ קשישים באותה שיטה. בגזר דין אחד אנחנו מדברים על, שניתן לפני ימים אחדים, על תושב חדרה בן 62 שלמעשה נשפט לשנה וחצי מאסר ופיצוי שלא לא פחות מ רבע מיליון שקלים בעקבות שישה קורבנות שנפלו קורבן למעשיו, כשאחד מהם נקצו ממנו, נקיחו ממנו כ-200 אלף שקלים, ובמקרה אחר בגזר דין נוסף לפני מספר שבועות נגזרו על אישה בת 64 לא פחות מ-4.5 שנות מאסר, והיא חויבה לפצות את אותם קורבנות, כ-30 קורבנות במספר, ב-315 אלף שקלים. שהשיטה פעלה אותה שיטה בשני המקרים, יוצרים קשר עם אותם קשישים באמצעות פרטים שהם הצליחו להשיג, לרוב מדובר בדוברי השפה הרוסית, ומציגים את עצמם כנותני שירות, אפילו כשוטרים, ומציעים שירותים כאלו ואחרים, ובדרך זו משכנעים אותם להתקין בטלפון האישי אפליקציה מסוימת, ובאמצעות אותה אפליקציה מושכים את הכסף מהחשבונות האישיים, ובדרך הזאת האישה הזאת שאנחנו מדברים עליה הצליחה להונות את הקורבנות בסכום מצטבר שלא פחות מ-1.2 מיליון אלף שקלים. בסך הכל כ-30 קורבנות אנחנו מדברים במקרה הזה, וכאמור גם גבר בתיק אחר נוסף הצליח להוציא במרמה מאות אלפי שקלים מאותם קורבנות שהוא הצליח לעקות, ואני מציע שנדבר עם מי שלמעשה הגישה את שני הכתבי האישום בתביעה המשטרתית של מחוז חוף, שתספר לנו גם על הפרשיות הללו וגם כיצד להיזהר, כי אנחנו רואים את זה, זה כל יום יש קורבנות נוספים ועוקצים בין הסוג הזה.
בהחלט, תודה מיכאל, שלום תכף נאמר שלום לעורכת דין עורך דין מפקח עדין אשר ניסים. שלום.
שלום.
אהלן, עדי נשר ניסים, את תובעת ביחידת תביעות חוף.
נכון.
אוקיי, אז באמת אנחנו עוד ועוד שומעים מקרים של אותו עוקץ, עוקץ רוסי, או לא יודע איך לכנות אותו, שבאמת קשישים תמימים שנעקצים במאות אלפי שקלים. איך מנסים למנוע את התופעה הזאת, לצמצם אותה?
אני חושבת שקודם כל חשוב לזכור שלמשטרת ישראל באמת יש מאבק בפשיעה, ואנשים שהם יותר מבוגרים, הרבה פעמים הנאשמים בוחרים אנשים שהם מבוגרים עם קושי בשפה, מאוכלוסיות יותר מוחלשות בחברה שלנו. אנשים צריכים לזכור בעיקר שלפני שרגע שהם מעבירים כסף או פרטים, גם אם אנשים פונים אליהם, מזדהים כעובד ציבור כזה או אחר, עובד בנק או אפילו בני משפחה, גם כאלה נתקלנו, קודם כל לא למסור פרטים. אני חושבת שזה המסר החשוב ביותר שכדאי לציבור
לא לקחת. לא למסור פרטים.
לא למסור פרטי אשראי, לא למסור קודים, לא למסור פרטי חשבון, לא למי מעבירים כסף, לא מה. קודם כל צריך לוודא מי הבן אדם שעומד. גם אתה לא היית מעביר פרטים לפני שאתה יודע מול מי אתה מדבר. וברגע שגם מישהו בא ואומר לך, אל תספר לאף אחד, או שידלק איזושהי נורה אדומה.
אבל זה שהם מתחזים, עדי, זה שהם מתחזים, ואומרים, אני מטעם, אני יודע מה, רשויות האלה והאלה, אני יודע מה, מס הכנסה, לא יודע מה, ביטוח לאומי.
נכון. אני חושבת שברגע שמישהו מזדהה בצורה כזאת, בטח אם זה יש קושי בשפה, או אתה לא מבין, אפשר רגע לנתק, להגיד, אוקיי, אני אבדוק את זה, ולדבר עם קרוב משפחה פנים אל פנים. הרבה פעמים זה יכול למנוע את הבדיקה, לבדוק מול הגוף הרשמי, ואז באמת, במידה ויש את החשד הזה, פונים למשטרה, אנחנו עושים מאמצים אדירים, לא רק מבחינת החקירה, מבחינת המעצר, גם התביעה המשטרתית. אנחנו בעצם חלק בלתי נפרד מהמאבק הזה. אנחנו נלחמים באולמות בתי המשפט. אנחנו מביאים את המתלוננים להעיד שבית המשפט, השופט בעצמו וגם הנאשם יפגשו את הקורבנות פעם נוספת פנים מול פנים, שהם יראו את הנזק שנגרם להם. ואתה יודע, לפעמים זה לא נזק, לא לפעמים, זה לא רק נזק כספי, זה הרבה פעמים נזק שקוף, הפגיעה בהם, בתחושת הביטחון שלהם, איך הם יכולים לסמוך על גופים, איך הם יכולים לסמוך על עצמם, שהם בעצם עשו את זה. בעצם שני גזרי הדין שניתנו, וכן, בפרשת העוקץ הרוסי, רואים את העבודה שאנחנו מדברים על הנישה.
רגע, יש כבר גזרי דין על חלק מהנשמים האלה?
כן, יש כבר גזרי דין, אחד מהם רק לאחרונה קיבל 18 חודשים, עם פיצויים כספיים, המתלוננים העידו, הביאו את כל הנזק שהם בפני בית משפט, איך זה השפיע עליהם.
יכול להיות שצריך להחמיר אולי את הענישה, זה תלוי גם בבתי המשפט כמובן, אבל למען יראו והיראו?
יכול להיות, אנחנו עושים כל מה שניתן כדי לקבל את התוצאה הטובה ביותר, כדי שאנשים יקבלו את הנאשמים, יקבלו ענישה מרתיעה, ואנחנו נלחמים כדי שבאמת אותו נאשם יקבל את הדין, למצות איתו את הדין. ומבחינתנו גם חשוב להגיד שכתב האישום הוא לא סוף הדרך. אנחנו באמת פועלים, המשטרה פועלת ומלווה את התיק בנחישות, כדי שגם הענישה תשקף את החומרה של המעשים, במיוחד כשמדובר בעבירות שהן מרמה שיטתיות.
כן. עכשיו, יש קשר, עדי, יש קשר בין כל הנאשמים האלה אולי? יש מישהו אחד שמפעיל אותם, או שזה אחד מחכה את השני? מה?
יש הרבה פעמים שיטתיות, אני לא יודעת להגיד לך על קשר, בסופו של דבר יכול לקום בן אדם ולהחליט שהוא רוצה לפעול בצורה כזאת או אחרת. במקרים, שני התיקים שהיו אצלנו, באזור אצלנו, במחוז חוף, לא היה קשר האחד לשני, גם לא היה קשר בין המתלוננים לפרט העובדה שמדובר באוכלוסייה מבוגרת, דוברי השפה הרוסית, שהיה להם קושי בשפה, שלא הכירו את ההתנהלות ואת המנטליות של הגופים, אם זה גופי בנק, אם זה גופי חברות אשראי,
כן.
חברות תקשורת, ולכן היה יותר קל לנצל את האוכלוסייה הזאת ולהותיר בהם איזשהו נזק.
עכשיו,
נזק.
אז אם אני באמת חוזר רק להתחלה, כדי שבאמת הציבור, אולי גם אותם קשישים ומי שמבין ויודע גם עברית, אולי בחלק, בכלל כדי שהציבור כולו יקבל איזשהו, את יודעת, טיפים איך באמת להיזהר, אם אפשר לחזור על זה. אני מבין שנעשה בוודאי. לפעמים שימוש גם, את יודעת, ב-AI, לזייף קול וכאלה.
נכון, אז קודם כל חשוב, ברגע שמקבלים טלפון מגוף כזה או אחר, קודם כל להבין מי מדבר איתך. אם יש קושי בשפה, אז אפשר גם לנתק את השיחה, להגיד אני לא מבין, ולנתק את השיחה, גם אם בחרתם שכן לענות. דבר ראשון, וזה חשוב מאוד להבין את זה, לא משנה עד כמה הסיפור של הצד השני מספר לנו, שנשמע לנו אמין, קודם כל לא מוסירים שום פרטי אשראי, לא קודים, לא פרטי חשבון, לא מעבירים כספים, בטח לא לאנשים שאנחנו לא מכירים, וגם במידה, ופנו אלינו, והיום יש את הצורות של ה-AI,
כן.
לנתק את השיחה, לפנות לבן משפחה, לקרוב, לדבר איתו פנים מול פנים, ובאמת ככה אפשר להבין, וגם אם יש איזשהו חשד, אפילו הכי קטן, אפשר להרים טלפון לגופים,
כן.
ככל ועולה איזשהו חשד, תמיד מוקד 100 נמצא לשירות הציבור, אפשר להרים טלפון, המשטרה תעשה כל שביכולתה, כדי לסייע לכל אחד,
בהחלט.
לא להקץ.
עורכת דין, עדי נשר ניסימה, תובעת ביחידת תביעות חוף, אני רוצה להודות לך על הדברים האלה, תודה רבה.
תודה רבה לך, תודה, שבוע מקסים.
שבוע טוב, כן, ככה בעניין הזה, ואנחנו רוצים להמשיך הלאה, ואחרי שהיינו בעניין הזה, אנחנו רוצים לעבור לחדרה, ושם בענייני חינוך, משרד החינוך שהעניק פרסי חינוך ארציים למועצת לא, בוא, קודם כל בוא נגיד שלום לכתבנו איתמר רותם. תגיד לנו במה מדובר.
אנחנו בשבוע האחרון של החופש הגדול, הילדים סיימו את הקייטנות, אז רובם משחקים ברחובות, זה די טבעי. ופה נקודה באמת לציין, שלפי נתוני האלמ"ס, מבחינת תאונת דרכים, חדרה היא העיר המסוכנת ביותר לילדים בחופש הגדול, ובראייה ארצית, גם אקו וחיפה מצטרפים לצידה. נראיתי לך למחותר ברמת הנתונים.
כן.
ש-379 ילדים עד גיל 14 נפגעו בתאונות דרכים במהלך חודשי הקיץ והחופש הגדול בשנת 25, 8 מהם נהרגו, 60 נפצעות קשה. עכשיו, הנתונים שהפגעות של הילדים כמובן מגיל 0 עד 14, שבעיקר קרו ביוני, יולי ואוגוסט, השבוע הזה הוא באמת שבוע קריטי, כי כבר אין קייטנות ואין בכלל פעילות, וברגע שבדקו את כל הערים, כל עיר שבעצם מעל 50 תושבים, מבחינה של פר תושבים, כמו פר ילדים.
כן.
אז חדרה היא במקום השלישי בארץ, עם הראשון בכל אזור השרון, בשיעור הילדים שנפגעו.
זה מעניין, מבחינת מקום שלישי בארץ, גם, זאת אומרת, אני מניח שמקום ראשון או שני זה ערים יותר גדולות.
לא, אבל לא,
לאו דווקא, תסביר.
כזה פר תושבים. תלך דוגמה, בחדרה הנתון זה 0.2, כלומר בערך 5 ילדים.
הבנתי.
כל החומש הגדול.
כן, יחסי למספר תושבים, כן, כן.
כן, כן, באזור שלנו, מיד אחרי הפתח תקווה, עם 0.2 ו-13 ילדים, הרבה יותר ילדים מחדרה, אבל פתח תקווה גם הרבה יותר גדולה מחדרה. אז באופן יחסי, ואם אתה שואל איפה נתניה, אז היא איפשהו באמצע, עם 8 ילדים שנדברו עכשיו חופש גדול, אבל גם פי 2 יותר גדולה מחדרה.
כן.
למה דווקא חדרה, ומה בכלל ניתן לעשות בעניין? בואו נדבר עם עורך דין יניב יעקב, כן, עמותת אור ירוק.
כן, תודה איתמר. אנחנו באמת רוצים להבין למה זה קורה. בכלל יש לנו בעיה קשה עם תאונות הדרכים כל הזמן, ותמיד נדמה שיש מי שחושב שזאת גזרה משמיים, אבל לא, צריך לטפל בדברים, ולמרבה הצער לא מטפלים כמו שצריך בתופעה הזו. ואנחנו שומעים שחדרה נמצאת במקום השלישי בארץ בעניין הפגיעות של בתאונות. אנחנו נגיד עכשיו שלום לעורך דין יניב יעקב, שלום.
צהריים טובים יוסי.
צהריים טובים, מנכ"ל עמותת אור ירוק. איך אתה יכול להסביר את את מה שקורה נגיד בחדרה מבחינת באמת המיקום הגבוה שלה בעניין הזה?
אז באמת באופן כללי אנחנו יכולים לומר שאנחנו רואים עלייה במספר הנפגעים, במספר התאונות בחודשי הקיץ, כאשר חודש, כן, אוגוסט שאנחנו נמצאים בו כיום הוא אחד המסוכנים, ואנחנו יכולים לראות את זה גם בערי השרון, כמו שציינת, בחדרה, בערים נוספות, למעשה הרבה מאוד ילדים. וצריך לזכור שחלק מהצפון, בוא נגיד השרון הצפוני, הרבה פעמים היו בתקופה של השנים האחרונות עם הרבה מאוד לחץ ו הרבה מאוד, כמו כולם למעשה, גם הילדים, והיציאה לחופש הגדול, היציאה לרחובות, סיום בתי הספר, זה סוג של פריקת עול, במובן של ילדים שנמצאים שעות ארוכות, במקום במוסדות החינוך, ברחובות, במגרשי המשחקים, בדרכם ממקום למקום, ולכן אנחנו רואים באמת את העלייה הזאת.
כן, אבל אני רוצה רק, יניב, כן, תמשיך, תמשיך.
אמרתי, השאלה שצריך לשאול, ובאמת זה לפנות לעיריות הרלוונטיות, כמו שראינו גם איפה שיש היפגעות גבוהה, זה מה העירייה עושה בנושא הזה. האם יש הערכות לקראת החופש הגדול? האם יש התאמה של נושא החינוך, של פרויקטים, של אכיפה, של תשתיות? כלומר, הנתונים צריכים לדחוף ולהניע את ראשי הרשויות לפעול בנושא.
אני, מה שאני מנסה להבין, האם יש איזושהי סיבה, למשל, מדוע במקום מסוים נפגעים יותר ילדים בתאונות דרכים מאשר במקום אחר? האם זה בגלל שדיברת על העניין הזה של העירייה או פעילויות של העירייה, או אולי תשתית פחות טובה בכבישים, או אולי מה?
אז למעשה זה הרבה פעמים או גורם אחד או שילוב של גורמים, שמה שאתה אומר הוא מאוד נכון. בסופו של יום, כשלוקחים את תמונת ההיפגעות שאנחנו מפרסמים יחד איתכם ומציגים גם לראשי הרשויות, ראש רשות מקומית צריך להתכנס עם הצוותים שלו, לבחון איפה יש ריבוי של תאונות, ובאותם אזורים ממש ללכת ולבדוק. יכול להיות, אני אתם לך דוגמה הכי קטנה, יוסי, משהו, כן, שפעמים לא חושבים עליו. יכולים לגלות צומת מסוים שיש שם היפגעות גבוהה של ילדים, ואז מגלים שיש שיח או עץ שפשוט מסתיר את הילדים, מסתיר את שדה הראייה של נהגי הרכב, ואני מזכיר שילדים הרבה פעמים הם נמוכים יותר, כלומר, שיח שאנחנו כמבוגרים חושבים שהוא לא מסתיר, הוא מסתיר ילד, ולמעשה בפעולה פשוטה של גיזום, אפשר לבוא ולפתור, כן, את הבעיה הזאת, אבל מה שנדרש פה, וזה גם מה שאנחנו פונים ואומרים תמיד לראשי הרשויות, ננצל גם את השיחה שלנו עכשיו, מי שמעוניין, אנחנו נשמח להיפגש ולסייע ולייעץ, אבל הפתרונות הם לא מסובכים.
אז רגע, בעניין הזה באמת, בעניין הזה באמת, בוא נאמר באמת לכל ראשי הרשויות ששומעים אותנו, במיוחד באזור הזה, שזה נתניה, חדרה ולא מעט רשויות אחרות, הרצליה, רעננה וכולי, אז אם אתם צריכים סיוע או ייעוץ, אפשר לפנות באמת לאור ירוק אליכם, יניב.
בשמחה רבה יכולים לפנות אלינו דרך האתר שלנו, בטלפון, דרך הרשתות החברתיות, נבוא, נשב עם ראש העיר, עם גורמי המקצוע, ניתן את ההכוונה, ובאמת בסופו של יום יש לנו פה לכולנו מטרה משותפת של הצלת חיים, על אחת כמה וכמה כשמדובר בילדים, אז אנחנו נשמח לסייע, וראש עיר שבוחר לקחת את הנושא הזה, וזה אנחנו יודעים ממחקרים בארץ ובעולם, אפשר להפחית את תאונות הדרכים ואת מספר ההרוגים והנפגעים, באופן ברור, צריך רק לרצות ולעשות.
כן, וזה באמת, אנחנו מדברים על זה, יניב, שנים ארוכות, עדיין אין איזושהי פריצת דרך דרמטית בעניין הזה, בכלל, לגבי כלל האוכלוסייה, וצריך להמשיך ולעבוד. העורך דין יניב יעקב, מנכ"ל עמותת אור ירוק, תודה, תודה רבה לך. אוקיי, אנחנו תכף נמשיך הלאה ונעבור גם להרצליה. בכל אופן, גם סעו בזהירות, גם שימו לב לילדים ולנערים, לילדות ולנערות בחופשת הקיץ. שוב שלום לך, איתמר רותם כתבנו, אנחנו הפעם בהרצליה.
נכון, ושם, בישיבת מועצה לפני כחודש וחצי, הוחלט להעלות את הארנונה בהרצליה לתושבים, כלומר, זה יורגש בפועל החל מינואר 27. שממש לאחרונה גם, יצא מכתב אל שר האוצר סמוטריץ', שבכותרת המכתב, זה מה שכתוב, דברי הסבר לבקשה לאישור חריג בארנונה לשנת 27, עיריית הרצליה. בקיצור, העירייה באה ומנסה להסביר למה היא צריכה מעבר.
מעניין לשמוע את ההסבר, בוא נשמע.
אז תראה, באמת, אני מצטט חלק בתוך המכתב, חלק קטן, אבל זה ככה אומר, בהתאם להחלטת המליאה, מבקש את הרשות לערוך שינויים בצו המיוצאים, מבנה מגורים עלה בשיעור של 1.2%, מה שמהות הבקשה היא תוספת הכנסות של מעל 4 מיליון שקלים, ומספר הלשומים המושפעים בבקשה, כלומר מספר הדיירים והדירות, זה 41,675. תראה, אין בדיוק, קראתי את המכתב, אין מה שהסבר, אני שאלתי את העירייה, למה? תגובת העירייה שקיבלתי, היא ככה, ואני מקריא אותה, העלאת הארנונה ברשויות המקומיות נובעת של טייס אוטומטי, זה כולנו יודעים,
זה יודעים.
מנגנון עדכון שנתי של תעריפי מס ברשויות המקומיות, כפי שנקבע על ידי המדינה. בנוסף, בהתאם לחוק המטרו, על רשויות מקומיות שבשטחה, מוקם המטרו, החלה החובה להשתתף במימון הוצאות חסר לי קצת פרט בתגובה, האם באמת המטרו אתם מזו הסיבה, אבל המדינה איפה היא לא משתתפת, העירייה משתתפת, מי שאולי תוכל לעשות סדר בעניין, היא ראשת האופוזיציה, חברת המועצה, מאיה כץ.
כן, תודה איתמר, וזה באמת מעניין, כי עיריית הרצליה, עירייה לכאורה יציבה, ולא ברור למה מעבר, מבקשים להעלות את הארנונה מעבר לאותו טייס אוטומטי. נגיד שלום למאיה כץ.
צהריים טובים.
צהריים טובים, ראשת האופוזיציה במועצה, מועצת העיר הרצליה. אני הבנתי, שמעתי על העניין הזה של המטרו. מה הסיפור? איך זה קשור?
תראה, אני אתחיל רגע ואגיד שאנחנו מופתעים כל שנה מחדש מרגע הבחירתו של יריב פישר לראש העירייה, כי אין שנה מאז כניסתו לקדנציה שהוא לא מעלה את הארנונה. וכל פעם זה בתירוצים אחרים.
על פניו הרצליה נחשבת עירייה מבוססת, יציבה, למה לעלות?
נכון. אז אם אתה שואל לדעתי, אין שום סיבה לעלות. נכון, צריך לעשות נהפוך הוא, כן? דווקא בתקופה כזאת שאנחנו משלימים גם תיומה של מלחמה, והקורונה שעדיין ממשיכה איתנו בגלים, היה צריך לא רק לעצור את עליית הארנונה, לבקש גם הפחתה מהטייס האוטומטי כפי שביקשנו בעבר. אגב, אותו דבר הוא ביקש כשהוא היה באופוזיציה ביחד איתנו. עכשיו, הטענות על מס המטרו הן לא חדשות. מס המטרו נמצא עוד טרם כניסתו לתפקיד, חבל שהוא שכח את זה באותו חבר כן. אופוזיציה. ולכן מדובר באיזשהו בעיניי תירוץ. אני חושבת שראש העירייה הנוכחי שכח שתפקידנו זה לתת שירות לתושב, ולא רק שהוא רק גובה מאיתנו יותר תקציבים, אנחנו לא רואים איך זה בא לידי ביטוי, לא בביטחון של התושבים, שיש מקרים כרגע, מקרה רודף מקרה, בתחושת הביטחון של התושב נעלמה.
כן. אז רגע, אני רוצה לעשות קודם כל רק להבין, זאת אומרת, מעבר לטייס האוטומטי שעולה ממילא, כן. ומלבד זה שבעבר אפילו ביקשתם הפחתה נדירה, הייתי אומר, נכון. בטייס האוטומטי, אז עכשיו מה שראש העיר עושה הוא בעצם מבקש העלאה מעבר לטייס האוטומטי של כמה? של עוד אחוז ו...
בסוף זה יוצא 4.29%, מתוך זה העלייה המשמעותית היא 3.05,
זה האוטומטי.
מתוך זה זה 1.2.
הבנתי. עכשיו, העניין הזה של מס המטרו, יכול להיות שהעירייה אומרת, סליחה, יש פה מס שהושט עלינו, שאנחנו לא יכולים לעמוד בו, ואנחנו צריכים מימון.
אז איך עמדו בכל השנים? עכשיו, אתה יודע מה אני אגיד לך? ונגיד שיש מס המטרו, בסדר, 27 מיליון ל-12 שנים. אוקיי?
זה לא צריך לבוא משם, את אומרת. שלך,
א', בוודאי שלא. דבר שני, תנהל את התקציב באופן כזה, אז תעשה פחות אירועי תרבות מגלומנים, ותעשה פחות סרטונים ויחסי ציבור, ולך תסתכל איך ספר התקציב שלך נראה. ובסוף יש פה השקעות תקציביות ביחסי ציבור, ובכל דבר שיכול לייצר לו אהדה ומה שנקרא... כותרות חיוביות, במקום להשקיע את הכסף במה שצריך. אז גם אם נגיד אתה רוצה להשתמש במס המטרו כתירוץ, בוא בסופו של דבר תראה איך אתה מנהל תקציב נכון, אחראי, שקול, שאגב כן ממשיך לתת מענה לנושא יוקר המחיה. אני לא אשכח שתמיד כשהוא היה איתי באופוזיציה, אנחנו כן. דיברנו על זה, שמעמד הביניים של העיר הרצליה, בסדר, העיר הרצליה לא רק עיר של עשירים, יש בה מעמד ביניים, יש לה גם אוכלוסייה סוציו-אקונומית נמוכה יותר, והתפקיד שלנו כרשות הוא לתת את המענה בשירות, בשירות המסובסד. ובסוף אנחנו רואים שזה לא קיים, אנחנו רואים שמחירי הקאנטרי מאוד יקרים, אנחנו רואים שלא באמת באים לקראת העסקים. אגב, אם נסתכל שנייה בעלה החריגה שמדברת על הדירות, בעיקר גם אתה תראה סעיף קטן שכביכול הוא חסר משמעות, אבל בוא נסביר מה המשמעות שלו. דירות שיש עסק בבעלותם. עכשיו, על מה דיברנו במועצה? מה אמרנו לו? המון בעלי עסקים, בעיקר עצמאים, שנפגעו בכל השנים האחרונות, אמרו, אנחנו לא יכולים להחזיק הרגע את העסק שלנו, לא יכולים להחזיק משרד, אנחנו ניקח חדר בבית ונהפוך אותו בעצם כן. למשרד שלנו, לעסק כן. שלנו. עליו אתה בסוף מעלה מס. אז מה בעצם אתה עושה? אתה פוגע באותה אוכלוסייה של עצמאים, אתה פוגע באותה אוכלוסייה שמנסה לשקם את עצמה על הרגליים. אז מה התשובות שלהם? קודם כל, בזמן הקורונה היו מיליון מובטלים, אגב, ציטוט, כן, אני קראתי בדיוק את הסטנוגרמה לפני שעליתי לשידור, ושבסוף, מה אני בכלל רוצה, זה כמה מאות שקלים מצטברים בשנה לכל משפחה.
כן, אבל זאת אומרת, לנסות אפילו לפחות להחריג את אותם בעלי עסקים שעובדים מתוך דירות.
בוודאי, אני אומרת בסוף... אתה צריך להחליט מה האג'נדה העירונית שלך. כן. ואם האג'נדה העירונית שלך היא מצד אחד לשים יד בספר התקציב של 30 מיליון שקל הכנסות מדוחות חנייה, פלוס עליית ארנונה, בעיניי זה אתה שוכח בעצם, אתה חותם לתפקיד
כן,
של שמונית
מילה,
פרטה.
עוד מילה אחת, תזכרת בעיות ביטחון, למה התכוונת?
תראה, אנחנו עדים לזה שיש מקרה רודף מקרה רימונים שמתפוצצים, מקרה אלימות, חנויות שמתנפצות, יש פה
וואי, אני רק אגיד, הסיפור שהיה של ג'פניקה ואחר כך הסיפור של הפתיחה בשבת של גלידריות וכאלה.
כן, אבל זה לא רק זה. זה יש עוד מקרים שקורים באזור של הרצליה הצעירה ובאזור של מערב העיר. כמעט אין שכונה.
כן.
דקירה אגב שהראה אתמול בלילה במרכז העיר, זאת אומרת תחושת הביטחון של התושב ממש נעלמת.
מה אפשר לעשות בעניין הזה?
תראה, קודם כל, אחת מהאמירות הכי גדולות שלו זה כשהוא ייבחר, כן, הוא ישים פשוט יחידות שלמות של אופנוענים, סיירות של אופנוענים, שיתיילו בכל העיר, וכל היום יראו רק צ'קלקות, אז לא רואים לא צ'קלקות ולא סיירות אופנועים. אגב, אני חושבת שאנשי הביטחון הקיימים והשיטור העירוני עושים עבודה מופלאה ונהדרת. אני פשוט חושבת שהפערים שהוא מתאר בתקשורת למול... בוודאי שלא.
כן.
בוודאי שלא.
אוקיי, אלה הדברים. מאיה כץ, ראשת האופוזיציה בהרצליה, תודה. תודה רבה לך.
תודה לכם, צהריים טובים.
צהריים טובים. זהו, אנחנו חותמים כאן את השעתיים האלה. יומן הצהריים שלנו, רדיו 90 FM. נגיד תודה למשה הסתחרוף, בהפקה, אלינור אמרה ופז אבו חצרה. אני יוסי הדר, בשורות טובות.